ואנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין ישראל גרוסמן, שלום לך.
שלום וברכה, מה שלומך, מה שלום המאזינים?
מקווה שטוב, שלום וברכה. רצינו לדבר הפעם, נגיד נקודה, הייתי קורא לה הפרויקט הלאומי של תחילת המלחמה, שקצת ירד מהכותרות, וזה נושא הנשקים. נושא הנשקים בכלל, אבל בפרט הנשקים לכיתות הכוננות. כיתות הכוננות, לפי מה שאנחנו זוכרים, החודשים האחרונים הצטיידו באלפי, אפשר לומר, נשקים חדשים. השר בן גביר לקח את זה כפרויקט אישי, והדבר הראה עד כמה מצד אחד זה היה חסר, המהירות שבה הם צוידו, כי איפה הייתם אפשר לשאול, ומצד שני זה גם מדליק המון המון נורות הזרה, במיוחד בציבור החרדי, בערים ושכונות חרדיות שאין בהם הרבה יוצאי צבא, כיתות הכוננות חלקן לא מאוישות בכלל ולא קיימות, ובחלקן מאוישות באיזה מתנדב אחד זוטר. ורציתי לשאול אותך באמת, ההתעוררות בתחום הזה לדעתך, משפטית, יש לה גיבוי? זאת אומרת, אם עכשיו באים בשכונות חרדיות ומתחילים לארגן כיתות כוננות, אתה רואה את היד המשפטית קלה מדי, או שכן מקפידה? איפה אנחנו פוגשים את זה כרגע, ועד כמה לדעתך גם יש מקום לשיפור? זאת השאלה החשובה יותר.
בואו נחלק את הנושא הזה לשניים. אתה העלית את הנושא של חלוקת נשקים לכיתות כוננות. נדבר קודם על חלוקת נשקים לא לכיתות כוננות, ואחרי זה נראה לי שהתשובה לעניין הכיתות הכוננות תהיה ברורה יותר.
אוקיי.
כשאנחנו מחלקים נשק לאנשים, אנחנו בעצם יוצרים בעיה. בעיה שהיא משמשת כפתרון לנושאים מסוימים, לדוגמה נושאי מחבלים שמסתובבים ברחבי הארץ, עלולים להסתובב, ואז אנחנו צריכים מישהו שיגן עלינו מפני מחבלים.
שאגב, אפשר לומר בפיגועים האחרונים שראינו, שנמנעו אסונות כבדים בגלל שהיו נשקים באזור.
כן. מצד שני, הבעיה הגדולה מאוד בנשקים, זו בעיה ש... קשה לי איתה. אני עורך דין שמתעסק בענייני נזיקין, נזקי גוף, רשלנות רפואית, ביטוח. מה שאני רואה במסגרת עבודתי כל הזמן, זה שהדברים נכתבים בדם. זאת אומרת, כל פעם שיש איזו הנחיה מסוימת, שיש איזה כלל מסוים, תקן מסוים, זה תקן שנכתב בדם. מישהו נפצע, מישהו נהרג, מישהו נגרם נזק לקבוצה, כותבים הנחיה, ולכן צריך להקפיד על ההנחיה הזאת. נשקים ברחובות זה סיכון גדול מאוד. זה נכון שזה נותן לנו את הביטחון שכל אחד מסתובב עם נשק, אבל אני באופן אישי, שאני רואה אדם עם נשק, אני חושש ממנו. אני לא יודע מה עובר עליו, אני לא יודע מה היכולת המנטלית שלו, אני לא יודע מה מצב רוח שלו. אני לא יודע אם הוא לא שילם לרופא משפחה, והרופא משפחה לא מכיר את התיק הרפואי שלו, ונתן לו אישור לשאת נשק, ובפועל יש לו איזשהו אפילו התחלה של איזושהי בעיה נפשית קלה ביותר, שמתפתחת ומתעצמת והופכת להיות כדור שלג מתגלגל, כי האישה התמנה אותו, כי הילדים רבו איתו, כי באותו יום מישהו חתך.
כל אחד ונסיבותיו האישיות הוא. אגב, מספיק להסתכל על, איך אומרים, הדוד סם, מעבר לאוקיינוס, ששם נשיאת נשק היא דבר שמוטה בחוקה, והרציחות שם לצערנו הם עניין שבשגרה.
כן, שם, אבל שם זה הרבה יותר גרוע. שם, בגלל שיש נשקים שאפשר לקנות אותם, במובן מסוים בחלק ממדינות בארצות הברית, בסופרמרקט,
נכון.
נוצר מצב שבו, זה הבעיה השנייה, תכננתי לדבר עליה, זה נגישות הילדים. זאת אומרת, כרגע, נניח כרגע עדיין נגישות הילדים לנשק, אבל אדם שמסתובב עם נשק ברחוב, אתה לא יודע מה היכולת שלו. אז נכון, הוא רוצה להגן עלינו. הוא רוצה, הוא מטרתו, אבל המיומנות של האנשים, האימונים, היא נמוכה. אנחנו בעצם היום נמצאים במצב שבו מדינת ישראל, היא הפכה להיות מדינה מסוכנת בפוטנציה. אני לא מדבר רק מסוכנת מבחינה מחבלים, היא מסוכנת בפוטנציה, כי יש לך המון 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 אנשים שנושא נשק, שאתה לא יודע מה הקשירות שלהם. ועוד רגע נדבר על העניין של הכיתות הכוננות שמסתובבות עם נשק, וגם כדי צריך לדון מי הולך לכיתות הכוננות, אבל הדבר הנוסף זה שבעצם המדינה מתפרקת מהחובה המוסרית שלה להגן על האזרחים. זה את ההתפרקות הזאת חווינו בחג שמחת תורה, לצערנו הרב, שיהיה לנו תמיד חג שמחת תורה, אנחנו נזכור שמדינת ישראל לא הייתה קיימת באותם רגעים להגן.
איפה זה פוגש אותנו מספרית? אגב, אנחנו כבר יודעים לומר על עלייה באירועי ירי, על אירועי אלימות, יש נתונים או שעוד מוקדם לומר את זה?
אני חושב שזה מוקדם לומר את זה, ולהפך, אני חושב שדווקא עושים המון שימוש באלו של הקולות המתנגדים, שאני גם מתנגד מאוד לחלוקת הנשקים, להפך, הם עושים שימוש בכל מיני נשקים שחולקו עוד לפני שינוי המדיניות של חלוקת הנשקים, ואומרים, הנה תראו, זה נורא נורא מסוכן, והנה פה היה רצח במקום אחד על רצח בן בני זוג, וכאן שם השתמשו בפעילות עבריינית, זה מורכב.
בוא נשים באמת נקודה בעניין, אז אני רוצה להפנות ברשותך שאלה, מצטרפת לנו גם כעורך דין ישראל יעלון. שלום לך.
שלום רב.
מהיכרותך כן. את הסוגיה בהיבט שאתה מלווה. אתה חושב שכשאנחנו מדברים על המגזר החרדי, רוב מאזיננו מהמגזר החרדי, יש אולי הסתכלות קצת יותר אופטימית, זאת אומרת יותר נכון לבוא ולומר, הרי ברוב המקרים מדובר באנשים בעלי משפחות, עם ילודה יותר גבוהה, אחריות נקרא לזה יומיומית יותר גבוהה, אנחנו יכולים להיות יותר קלים עם היד על ההדק, תרתי משמע, כן? ולחלק נשקים?
אני חושב שהדברים נכונים, אין במגזר הכללי, קל וחומר במגזר החרדי. אני יכול רק להצביע על האירוע שהיה, על הפיגוע בז'בוטינסקי שהיה לפני לא מעט זמן.
נכון.
שבו ההבדל בעצם בין אירוע קצר ומהיר שהיה יכול להסתיים ללא עבדות בנפש, לבין משהו שקרוב לטבח, זה בעצם הדקה או שניים שבהם לא היה שם אדם נושא נשק.
נכון.
עכשיו,
המחבלים מסתובבו
חושב...
שם, היה מספיק לראות את הסרטונים כדי לראות את הביטחון שלהם, הם ידעו שהם מסתובבים באזור בלי מישהו שיפגוש אותם.
בדיוק, ואין לנו שום ביטחון שהם לא יעלו על זה, והם שחרו הלאה והלאה, כי מחבל, אני לא רוצה לתת רעיונות, אבל זה כמו שאמר עורך דין גרוסמן, הדברים נכתבים בדם, אז גם היעדר נשק נכתב בדם והמשמעויות שלו. עכשיו, לגבי עצם העניין, היתרון הוא ודאי, זאת אומרת, הביטחון המשמעותי והעובדה שמעשי טבח נמנעים בזכות כלי נשק שנושאים אזרחים, זה דבר שאנחנו רואים כבר תקופה שנים על גבי שנים. החשש הוא מהחסרונות, והחסרונות זה חשש לשימוש פלילי, שימוש עוין, ושימוש של חולי נפש, נגיד, אנשים שלא קשורים נפשית.
כן.
כשננתח את הדברים, בעצם מה שהכי מקווץ לנו את הבטן, זה בעצם האירועים שאנחנו רואים מדי אחת לשנה או שנתיים בארצות הברית, שמגיע איזה נער מתבגר די קוקו, ופותח בירי בתיכון.
נכון, שם זה שם, אירועים מזעזעים, נגמרים תמיד במספרים שאי אפשר להקל בכלל.
אלא ששם מדובר בעצם בכלי נשק ארוכי קנה. מדובר ברובים, לא מדובר באקדחים, כמו שפה אנחנו מדברים על רישיון, ובן אדם מחזיק אקדח. שם בן אדם מחזיק אצלו נשקיה מגוונת שיכולה לשרת מיליציה. וזה גורם למעשים כאלו, אבל כאן כשאנחנו מדברים על אקדח בודד, היכולת לבצע בו אירועי טבח היא נמוכה. צריך קרבה פיזית מאוד גבוהה כדי לפגע
ברמה קטנאית. הסיכון בפן הפיזי פוחת, אבל בואו ברשותכם נדבר רגע.
לכן ניקח את ארצות הברית החוצה. אני כן רוצה לבוא ולדבר על הגורמים הפליליים, וזה התחום שאני עוסק בו, אני מכיר, בפלילי. אז ככה, עבריין לא נהיה עבריין בגלל שהוא נתקל בנשק. בן אדם אומר, וואלה, יש פה נשק, הנה רעיון לקריירה, זה לא עובד ככה. אדם שעוסק בפלילים, זה שיקולים שלו ונסיבות בדרך כלל קשות שלו, והוא לא מתחשב ביכולות בכלל להשיג נשק או לא להשיג נשק. אזרח רגיל לא יצמא לעסוק בפלילים בגלל האקדח שנותנים לו.
אלא מה? אנחנו רק מדברים על החשש מאותם, כמו שאמרת, חולי נפש ואנשים לא בריאים, לא יציבים בנפשם מהמפגש עם נשק, ואז אנחנו כבר מדברים על נפש קצר, נשק קצר. אני הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה לסיום, במשפט אחד מכל אחד מה שתוכלו.
רק שני, אני רק רוצה לומר.
רואים, אנחנו פשוט ממש דקה לסיום, okay. אז אני כן רוצה לשמוע את דעתכם בעניין הזה. עד כמה לדעתכם אם מחר יקומו וכבר היום מנסים להקים כיתות כוננות במגזר החרדי, משפטית, יהיה לזה גיבוי? עורך דין גרוסמן, דעתך?
אם הממשלה מחליטה להקים כיתת כוננות, ודאי שיכולה להחליט לעשות את זה, זה עד רבה.
צריך לזה גיבוי ממשלתי, אתה אומר.
הדרך שיכולה לעשות את זה, שגם הממשלה ותקים את זה.
אוקיי, נשים נקודה בזה.
להפך, כל כיתת כוננות שלא מוקמת בסמכות, בחוק, מזה הפחד, מזה שאנשים מתארגנים. חייב לומר משהו אחד, אבל חברי מלומד, עושים לו. אנחנו אולי לא בארצות הברית, אבל נפש אחת מישראל היא מסוכנת. אנחנו לא מסתכלים על הכמות שלה.
אנחנו
מסתכלים מספיק לאדם אחד.
אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לכם על הדברים, חברים.
זה מסוכן מאוד.
אני מודה לכם על הדברים. אנחנו ננסה להתייחס לזה בתוכניות הבאות. תודה.